בואו לפסקה ג'. מרכז החיים של נשמת ישראל במקום הקודשי. דרך אמת ובאמונה נולדנו, ובה אנחנו מתגדלים. אין בנו ערכים פרודים. האחדות שוכנת בנו, ואור השם אחד חי בקרבנו. הדינים, דיני תורת אלוקים חיים, מציינים אותנו מכל עם ולשון. הקודש הוא פועל בקרבנו פנימה. שאיפות חיינו הכלליות אליו הן הולכות. יש נטיפות של קודש בכל עם ולשון, אבל ערכי החיים כולם אינם צומחים מזה. לא כן בישראל. בכל דרכיך דאהו, שהיא פרשה קטנה שכוללת כל גופי תורה, שיוצאת אל הפועל ביחידי סגולה, נחלת הכלל היא באמת. כל שאיפת החיים, כל חפץ החיים, הקניין ותשוקותיו, העושר והכבוד, הממשלה וההתרחבות בישראל, ממקור הקודש מנובים. על כן המשפטים הם קודש קודשים בישראל, ועל כן השמיכה שהיא נושאת שם לוקים עליה היא כל כך נחוצה לנו. היא כל כך אופיית לתוכן לאומי. והרישה היוונית הסורית הרגישה בחוש העיוור שלה את ערך הסגולה הגדולה הזאת וגזרה על השמיכה. ורבי יהודה בן בבא מסר נפשו את נפשו עליה. ופעולת מסירת הנפש הזאת נשארה. כי העמיקה את תוכן החיים האופיים המיוחדים של קודש ישראל השם. משה רבינו עליו השלום בתוסו איתו את כוח המשפט בתחילת ייסודו באומה, העלה את כל ערכי המשפט עד סוף כל הדורות לאותו התוכן האלוהי שמשפטי ישראל באים אליו. ודרישת אלוקים באה יחדיו עם המשפט הישראלי. כי יבוא אליי העם לדרוש אלוקים, כי אליהם דבר בא אליי ושפטתי בין איש ובין רעהו והודעתי את חוקי האלוקים ותורותיו. ודרישת אלוקים של המשפט נשארה סגולה ישראלית שמתגלה באופי האלוהי הכולל עולמי עד וזורח בארץ ישראל בארץ חבל נחלתו מקום האורה של סגולת הקודש. המינות הפקירה את המשפט, תקעה עצמה במידת הרחמים והחסד המדומה הנוטלת את יסוד העולם בהורסתו. ומתוך הכירת יסוד המשפט מתוכנו האלוהי תופסת אותה רשעה יותר מגושמת ובאה בזוהמה לחדור במשפט הפרטי של האישיות היחידית, וחודרת היא בהתפשטות גדולה לנפשות העמים, ובזה מתייסד יסוד שנאת לאומים ועומק רעה של טומאת שפיכת דמים, מבלי להמיש את העול מעל צוואר האדם. אמנם עיני כל מוכרחות להיות נשואות לאור עולם, אור השם, אשר יגלה על ידי משיח אלוקי יעקב, והוא ישפוט הבל בצדק, ידין לאומים במישרים. מרכז החיים של נשמת ישראל במקור הקודש אמור היה להיות כתוב פה בעברית תקינה הוא. אז אני חושב שזה מה שצריך להיות כתוב. אז מרכז החיים של נשמת ישראל במקור הקודש הוא. דרך אמת ואמונה נולדנו ובה אנחנו מתגדלים. תרצו ותפתחו שנייה בעמוד קופנון ח' ושם אמור להיות משפט, פסקה שמקבילים למשפט שלנו פה ומסבירים את זה קצת יותר, אולי נוכל להבין את זה יותר לפי מה שכתוב. הנטייה הלאומית המעשית של כנסת ישראל היא לבושה החיצון של הנטייה הרוחנית שלה, והאחרונה היא אורה ונשמתה של הראשונה. שתיהן יחד ממקור אלוקים חיים הינן יוצאות, וממעיין האמת והאמונה האלוהית נובעות. כל ימי הגלות נשבר הכלי לגמרי, והאור בצורתו מופשטת ובפנייה עצומה אך כלפי מעלה שימש באומה רק לדאגה כללית. איך להחזיק את הלאומיות הרוחנית הטהורה. האור האלוהי שהוא נשמת האומה השורשית במעמדו הגלוי מחוץ לכלי המעשה המחזיקים אותו עיר בתופת נוגה בכנסת ישראל. השכינה ירדה עם ישראל הגלות ושרתה בתוכן והתענתה באשר התענו הם. לא הרחיבה הנשמה את מאווייה, אבל קבעה אותם במושג יראת אלוקים, אמונתו וזהירות התורה והמצוות מצד שם פיקודי השם, כי ציפור נודדת מקינה. אבל מה שרלוונטי לענייננו זה רק השליש הראשון של הפסקה. הנטייה הלאומית המעשית של כנסת ישראל היא לבושה החיצון של הנטייה הרוחנית שלה. ואחרונה, כלומר הנטייה הרוחנית של כנסת ישראל, היא אורה ונשמתה של הראשונה. שתיהן יחד, ממקור אלוקים חיים הינן יוצאות, וממעיין האמת והאמונה האלוקית נובעות. אז גם בלא שאנחנו מבינים מה הרב מדבר פה, אבל אנחנו יכולים לנסות להתחיל למקם לעצמנו הגובה, את האזור הרוחני ששם הוא מדבר. יש פה את כנסת ישראל, לכנסת ישראל יש נטייה לאומית, לאומית מעשית, ויש נטייה רוחנית. שתי נטיות לכנסת ישראל. מי בכם שהוא קצת בקיא יותר בכתבי הרב, מן הסתם הוא מהרהר שפה מדובר על שתי האידאות המפורסמות, האידאה הלאומית והאידאה האלוקית, שבמהלך האידאות. הנטייה הלאומית המעשית של כנסת ישראל. זה גם יכול לשפוך אור מה שכתוב פה על למהלך האידאות בישראל. האידאות הן של כנסת ישראל. האידאה היא הנטייה הלאומית המעשית. האידאה הלאומית. והיא הלבוש החיצון של הנטייה הרוחנית של כנסת ישראל. שהנטייה הרוחנית היא כנראה זו המוגדרת שם בתור אידאה אלוקית. על אף ששתי הנטיות האלה מתייחסות זו לזו כיחס נשמה לגוף, נשמה ללבוש של הנשמה. מכל מקום הם שתיהם מעמד רוחני, הם שתיהם מעמד רוחני של כנסת ישראל. שכנסת ישראל מצד עצמה, מן הסתם אנחנו כבר רגילים למחשבה שהיא נשמת האומה, החיות הישראלית, הכוח הנשמתי המתגלה באומה כולה באחדות כל דורותיה. אור השכינה הוא כנסת ישראל, האידיאל הישראלי השרוי באומה כולה, עושה אותה לחטיבת אחת וכל דורותיה, ככה יגיד הרב פה, באורות ישראל. על כל פנים, כנסת ישראל זו נשמת האומה. ולנשמת האומה ישנם שתי נטיות. נטייה לאומית מעשית ונטייה רוחנית. שאני אוסיף לכם מדעתי שהיא קצת מבוססת ממקומות אחרים ברב, שאני לא מוצא לנכון עכשיו לפתוח אותם ולקרוא לכם. אבל אני חושב לבסיס המקומות האחרים, וקצת על פי מה שכתוב פה, שהנטיות האלה, הלאומית והרוחנית, הם, איך נקרא לזה? אם כנסת ישראל זה נשמה, אז הנטיות האלה נמצאות ברוח. כנסת ישראל היא יותר גבוהה מהמציאות הזאת של הנטיות. אלה הם פירוטים של הוויית החיים העצמית של כנסת ישראל. בעולם הרוח, אז שם יש את הנטייה הלאומית, הנטייה הרוחנית. אבל הנה פה המשפט שהוא ימקם לנו את המושגים מקור ואמת ואמונה. שתיהן יחד ממקור אלוקים חיים מינן יוצאות, וממעיין האמת והאמונה האלוקית נובעות. שזה המשפט שהוא, אני חושב אותו למקביל למה שכתוב אצלנו. מרכז החיים הישראלים במקור הקודש הוא, דרך אמת ואמונה נולדנו, ואנחנו מתגדלים. מרכז החיים של ישראל, במקור הקודש הוא. מרכז החיים של נשמת ישראל. נשמת ישראל, כנסת ישראל. ופה מרכז החיים של נשמת ישראל במקור הקודש הוא, ופה שתיהן יחד ממקור אלוקים חיים הינן יוצאות. ואחר כך דרך אמת ואמונה נולדנו, ובה אנחנו מתגדלים. וממעיין האמת והאמונה האלוקית נובעות. זה יוצא שיש פה מקור במעיין. ויוצא שיש פה מקור הקודש, שהוא כנראה מקביל למקור, דרך האמת והאמונה זה המעיין. וכשאנחנו מדברים בעברית רגילה על מקור ומעיין, אז אנחנו חושבים שהמקור הוא המנביע את המעיין. המעיין זה מי המקור, איך שהוא זורם. זה נקרא מעיין. יש את מקור המעיין ויש את המעיין. אז מזה למדנו שדרך האמת והאמונה זה המעיין הנובע מהמקור. והמקור זה ממקור אלוקים חיים. רק פה היה כתוב שהנטייה הלאומית והמעשית של כנסת ישראל ממקור אלוקים חיים וממעיין האמת והאמונה האלוקית הן יוצאות ונובעות. אז על פי כל הרמזים האלה שאני נותן, אני אגיד לכם מדעתי שאם אמרנו שהנטיות האלה הן נטיות שהן, איך נקרא לזה, הן ברוח, אם כנסת ישראל זה הנשמה, אז הנטיות האלה הן ברוח. אלה קטגוריות רוחניות, נטיות רוחניות המצויות בזרם החיים הישראלי. אולי בזרם החיים של כל דבר יש את הנטיות האלה, את הנטייה הלאומית ואת הנטייה הרוחנית. אבל עכשיו הנושא שלנו זה זרם החיים הישראלי, הנשמה הישראלית, הנשמה הכלל ישראלית, כוח החיים של עם ישראל בכללות דורותיו, כנסת ישראל. רק זה שיוצא בסיכומו של דבר סגנון, אופי, קטגוריות רוחניות כאלה ברוח ישראל, אנחנו יכולים לשאול את עצמנו למה? למה מופיעה החיות הישראלית בסיכומו של דבר בנטייה לאומית מעשית ובנטייה רוחנית? ואז נענה, אין זאת אלא שבעצמיות הנשמה מונח איזו תכונה שורשית שגורמת את זה. דומני שככה אפשר לחשוב וככה אפשר לסבור, ועל בסיס זה להבין אולי בצורה נכונה את מה שהרב אומר פה. באמת יש מקור אלוקים חיים ומעיין האמת והאמונה, והם הקטגוריות הנשמתיות, הנשמתיות של כנסת ישראל, כשהנטייה הלאומית, המעשית, והנטייה הרוחנית, הם הקטגוריות החיצוניות, הם התוצר הממשי באופי התרבות ואופי החיים ההיסטורי של עם ישראל. אבל השורש הנשמתי, נשמת נשמתי, אותה נקודה של הממשק, שבין כנסת ישראל לקדוש ברוך הוא, שם יש את המקור אלוקים חיים, שכנסת ישראל היא ההופעה שלו, ממקור אלוקים חיים אינן יוצאות, וממעיין האמת והאמונה האלוקית נובעות. אז בזאת אנחנו יכולים לחזור למשפט שלנו, ולקבל איזו אוריינטציה בתקווה שאנחנו לא מקישים הקישים וסוברים סברות על דבר שאנחנו, אחר שאנחנו כל כך רחוקים, אתם מבינים? אני מנסה לעבוד פה כמו שעובדים במדע, כמו שלרב יש משל כזה, שאתה יכול לקחת קרן שמש ולבדוק את הפריזמה שלה, ולגלות את, את הצבעים שלה, ואת הסטיות שלה, ועל פיה לדעת את מידת החום, ואת החומרים הנמצאים כדור השמש. אז כן, זה מה שאני עושה לכם פה. אומרי, ננסה לתפוס את מה שהרב מתאר במציאות החיצונית, ודומני שעל פי זה אפשר להבין על מה הוא מדבר שם במציאות הפנימית. זאת אומרת, לקבל איזו אוריינטציה. בתקווה שאני מפצח מנתח, אתם יודעים, אפשר גם לקחת את קרני השמש ולדבר הרבה דברים, איך תוכיח שזה נכון. אולי אני לא מבין טוב, אולי אני לא קורא טוב את מה שכתוב פה, במה שאני מצלם. על כל פנים, זה מה שאני מערער ביחס להבנת המושג הזה. מרכז החיים של נשמת ישראל במקור הקודשי. מרכז החיים של נשמת ישראל, זאת אומרת, הנקודה, האידיאל העצמי, הנקודה המניעה את כל החיים, הנקודה התכליתית שממקורה מקבלת זרימת החיים הנשמתית הזאת שנקראת כנסת ישראל את מוטיבציית הזרימה, את אופייה, את עניינה. מרכז החיים של נשמת ישראל במקור הקודש הוא. במקור הקודש, אז שם בעמוד קופנון ח' ראינו, במקור הקודש זה אותו דבר כנראה כמו ממקור אלוקים חיים. ממקור אלוקים חיים כנראה זה דומה למושג מקור הקודש. אבל חוץ מזה אנחנו, דומני, אולי לא בעבר הקרוב, אבל בעבר רחוק, מדי פעם יצא לנו להסביר מה זה קודש, מה זה מקור הקודש. אז נחזור פעם נוספת. שהקודש זה המקור המוחלט של הכל. הקודש זה, בוא נגיד קודם את הסוף, זה מחשבתן של ישראל שקדמה לכל דבר, זה הקודש. קודש ישראל השם ראשית תבואתו. ומחשבתן של ישראל שקדמה לכל דבר, זו האידאה של האידאות. מגמת המגמות, תכלית התכליות. השלמות המוחלטת שכל היש הוא אינו אלא מופע פרטי שלה, שמהלך כל היש הולך וחושף את התוכן הכמוס בתוך האידאה הזאת. בתוך הנטייה הזאת, בתוך ספירת החיים הזאת. הרציון הזה היה תמיד מסביר בקודש שזה המציאות שבמציאות, המציאות המוחלטית. כמו שהרמב״ם אומר, שם בהלכה הראשונה שלו, ביד החזקה, סוד היסודות ועמוד החוכמות לידע שיש שם ראשון מצוי. וכל הנמצאים לא נמצאו, אלא מאמיתת הימצאו. יש את הנמצאים, את המציאות. זאת שאנחנו קולטים אותה בחושינו, בהבנתנו, ברגשותינו, בתודעותינו. המכלול של כל התודעות שלנו כאחד, תודעות היש, זה מה שנקרא הכל. כל מה שאנחנו יכולים להעלות על דעתנו, או אולי גם לדמיין. בכל מיני התובנות, כל מיני ההבנות, כל מיני הידיעות, כל מיני הרגשות, כל סוגי האמצעי המידה שיש לנו, שכליים, חושניים, רגשיים, דמיוניים. ואם יש עוד משהו, המכלול של כל הידיעות האלה ביחד זה מה שנקרא הכל, או המציאות. ומכל מקום, המציאות זה דבר שהוא לא לגמרי אמיתי. כי איך שהגדרנו עכשיו את המושג הכל, או את מושג המציאות, זהו מושג מותנה. מושג מותנה במי שספק את המציאות, זאת אומרת, במכיר. כי אילולי שיש חש ומשכיל ומרגיש ומדמיין הוא בעל תודעה ותובנה, אז אין השכלה ואין תחושה ואין הרגשה ואין דמיון ואין תובנה ואין הבנה ואין מציאות, נקודה. אז יוצא שהמציאות והיש כולה היא תלוית אדם. יש אדם, יש מציאות. אין אדם, אין. אין גם את המילה אין. אבל אין גם את המילה יש. אין מילה. אם אין אדם, אין מילה. אין מילה ואין תודעה, שאומר לי למחורי שום מילה. יוצא שכל המילים זה לא האמת המוחלטת, כי הישות האנושית היא לא כל כך מוחלטת. ומכל מקום, שאנחנו באים לשחרר את הנקודה המקורית מהסובייקטיביות האנושית, כי אז אנחנו אומרים הקודש, אמיתת המציאות. המציאות הזאת שאיננה תלוית אדם והכרותיו, אלא שהאדם והכרותיו הם תלויים בה. זוהי המציאות האובייקטיבית. זוהי המציאות המוחלטת. זו המציאות שהיא איננה משתנית, איננה חולפת. זה הממד שהאדם אינו אלא מופע שלו ותודעותיו, תלויות האדם, שממילא הן זמניות, כזמניות האדם, הם אינם אלא התנוצצות של המקוריות הזאת, אמיתת המציאות. מה שהמציאות באמת זה מה שלא משקר. נצח ישראל לא ישקר. משהו נצחי, זה קיים באמת. מה שלא קיים באמת, אז הוא לא נצחי והוא לא אמיתי. על כן חז"ל אומרים, כנראה ביטוי שהוא לקוח מאותו הגות שמצויה בתוך הביטוי המופלא הזה של הרמב״ם, כל הנמצאים נמצאו מאמיתת הימצאו. מה קדוש, אומרים חז"ל, לעולם קיים. קדוש זה מה שלעולם קיים. מה קדוש לעולם קיים, אף צדיקים לעולם קיים. לכל פנים למדנו שהאוריינטציה של חז"ל, שהקדוש זה משהו לעולם קיים. ומה שהוא לא לעולם קיים, הוא לא קדוש. על כל פנים, הקודש העצמי, זה המימד המוחלט, הנצחי. של עצם ההיות, שהיות כפי שאנחנו קולטים אותו, ויכולים לעלות על דעתנו, תובנותינו והכרותינו על כל גווניהם, זה רק הוויה מושאלת, זה רק מציאות מושאלת מהמציאות האמיתית. זה איזה צל של מציאות. אולי משהו שכלול במציאות האמיתית, אבל לא נותן ביטוי מלא למציאות האמיתית. אבל מרכז החיים של נשמת ישראל איננה נעוצה במציאות. כי ישראל קדמו לעולם. מחשבתן של ישראל קדמה לכל דבר. זאת אומרת, הנקודה הדוחפת את ישראל היא באמת, הדוחפת את החיים הישראלים, היא באמת הדוחפת את הקיום של כל היש. ומחוללת את כל היש. והנקודה הישראלית היא הולכת ושואפת ומגלמת את המרכז המהותי של כל היש, את הנקודה שכל היש מתרכז אליה, אל תכליתו, אל אותה נקודה שכל היש הולך ומגלם אותה, זו הנקודה שהחיות הישראלית ממנה זורמת, אליה היא שואפת. מרכז החיים של נשמת ישראל במקור הקודשי. הוא. והקודש, אידיאת האידאות, שורש השורשים, תכלית התכליות, מקור החיים המוחלט, הנצחי, האמיתי, של כל היש, הולך ומופיע בדרך מעיינו, אמת ואמונה. דרך אמת ואמונה נולדנו, ובה אנחנו מתגדלים. מה זה אמת? אמת, אלה שלמדו את הספר מתחילתו, אז כבר הם נתקלו באמת. תסתכלו בעמוד י' א'. הדמיון של ארץ ישראל הוא צלול וברור. נקי וטהור, הוא מסוגל להופעת האמת האלוהית. מה זאת אומרת להופעת האמת האלוהית? כלומר, להלבשת החפץ המרומם והנשגב של המגמה האידיאלית אשר בעליונות הקודש. אז מזה קיבלנו הגדרה. במקום המילה הופעה יש את המילה הלבשה. אז למדנו שלבוש זה הופעה, וגם הופעה זה לבוש. אבל עכשיו הלבוש וההופעה לא מעניינים אותנו. מעניין אותנו המילה אמת, אמת אלוהית. אמת אלוהית יוצא לנו מהמשפט, זה החפץ המרומם והנשגב של המגמה האידיאלית אשר בעליונות הקודש. אופס, עוד פעם קודש. אז את הקודש אנחנו כבר יודעים מה זה. זאת אומרת, יודעים להגיד מה זה. עכשיו, ישנה בעליונות הקודש חפץ מרומם ונשגב של המגמה האידיאלית. מקוריות החיים, המהותית, האמיתית, המוחלטית, שלמות, שבמקור הכל, הנה היא מתגלה כחפץ. היא מופיעה כמגמה, מגמה הכוללת כל, כי הקודש כולל כל, הוא הכל, הוא מקור הכל, והוא מתגלה כמגמה, כחפץ מרומם ונשגב של המגמה האידיאלית אשר בעליונות הקודש. אז האמת זה עליונות הקודש, כפי שאם תרצו, כמו הרמז המפורסם, מאלף ועד תף דרך המם באמצע, מההתחלה ועד הסוף. ההתחלה כפי שחובקת במגמתה עד הסוף, הכללה מוחלטת, זו האמת. באמת, מי שמכיר את הספר שלי, הקריטריון לאמת, אז זה רעיון ידוע, כי זה מה שאנחנו מסבירים על פי מה שאנחנו לומדים מהמאמר של הרב פה בזרעונים, למלחמת הדעות והאמונות, האמונות והדעות, שהאמת זו הכלליות, הכלליות המוחלטת, או בלשון הרב, החפץ המרומם והנשגב של המגמה האידיאלית אשר בעליונות הקודש. המקוריות המוחלטת כפי שהנה כוללת את הכל. אבל הנה מסתבר שיש דרך אמת. דרך האמת היא האמונה. דרך אמת ואמונה. זה הולך ביחד. אמת ואמונה, כל זאת וקיים עלינו, קביעת שם אלוקינו, זה לא טוב. תכף נגיד את זה פה בעוד כמה דקות. אז מה זה אמונה? שזה ברור שזה משהו שהוא מאוד קשור לאמת. אז אני חושב להגדיר את המושג אמונה בצורה מאוד פשוטה. אמונה זה היחס לאמת. היחס שלנו לאמת זו האמונה. ובאמת דרך אמת ואמונה. אפילו לשונית, פעם הסביר לי איזה חבר שהוא מבין קצת בלשון, בלשנות. אז הוא אמר לי שהמילה אמת בשורשה זה אמנט, רק הנו נפלה ונשאר אמת. אבל אמת ואמונה זה מילים נרדפות. ומכל מקום, במובן תוכני, איך נגיד, האמת זה יותר אובייקטיבי, והאמונה זה יותר סובייקטיבי. זאת אומרת, הקליטה הסובייקטיבית שלנו את האמת, זו האמונה. כשאנחנו חיים את האמת, אוהבים את האמת, כל שאיפתנו זה באמת, שזה החפץ, המרומם, והנשגב של המגמה האידיאלית, אשר בלילות הקודש, וזאת אנחנו מתקדשים. אנחנו נחתמים בחותם האמת. אנחנו בנחלת יעקב, שהיא אמת. תיתן אמת ליעקב. כן, איך קוראים לך? יובל. עם ביטחון ואידיאל, האם זה יותר חזק וידיעה? האם זה לא יותר חזק? תראה, המילה אמונה זה כמו עוד המון מילים בעברית, ולא רק בעברית, אלא בכל שפה. יש לה המון משמעויות. וכפי שהיא ניסית בפי האנשים, אז יכול להיות שזה לא כמו שאני הסברתי פה את המושג אמונה. כי אתה מבין, אני אומר, אני שמע, אני מאמין לך. אני לא בטוח שהאמונה הזאת זה בדיוק האמונה כמו שהגדרתי אותה פה עכשיו. בטח לא פתי שיאמין לכל דבר. זה משמעות קצת יותר מינימלית, זה משמעות אחרת. משמעות כזאת שאני מקבל דבר ומזדהה איתו רגשית, איזושהי סיבה. זה ממש לא מוכרח להיות הזדהות עם האמת. אדרבה, פתי יאמין לכל דבר, מן הסתם זה לא בסדר. הוא מאמין לשקרים. אבל פה אני הגדרתי ההפך הגמור, שאמונה זה רק היחס לאמת. יש איזה קשר בין פתי שיאמין לכל דבר למה שאנחנו אומרים, כי מתייחס הפתי לכל דבר כאילו הוא אמת. אבל אני פה נתתי הגדרה אחרת לאמונה. בוא, רגע, לפני שאתה תתקיף אותי בצורה כזאת שאני לא אקום, אני בונה פה עכשיו איזה עניין שכבר ימנע אותך מלשאול אותי שאלות. אני רוצה להסביר לך שבעברית, כמו בכל שפה, ישנם מילים שיש להם משמעויות, משמעויות שונות. אותה מילה יכול להיות עם המון משמעויות. וצריך בשפה, כשאתה מדבר, זה לגיטימי. להשתמש באותה מילה למשמעויות שונות. רק כדאי שהשומע שלך יבין למה אתה מתכוון. כי הרמב״ם, למשל, במורה נבוכים, בחלק הראשון שלו, זה המקצוע שלו. הוא מסביר שכתוצאה מזה שאנשים לא ברור להם המושגים, הם לא עסוקים בלהגדיר לעצמם את המושגים, ומשתמשים בשפה שהיא מצד עצמה לגיטימית, אבל היא נושאת במילותיה המון משמעויות, ולפעמים באותה מילה ישנה משמעויות שונות. עכשיו, ומה שאני עכשיו נתתי לך דוגמה, יש איזה דמיון בין המילה פתי ימין לכל דבר ובין המילה אמונה שאני הגדרתי אותה פה, אבל זה דמיון, זה לא זהות, זה מושגים שונים. אבל חוץ מזה אני מודיע לך שבראש המילה אמונה יכול להיות אולי קרוב לאיזה 10 משמעויות, 10 משמעויות, שונות. שונות לחלוטין. חלקם ממש מנוגדים מן הקצה לקצה. כשאתה, בשאלתך למשל, אתה העלית, רגע, אם ידיעה או ביטחון זה לא יותר טוב מאמונה, פירוש האמונה שאתה ממיח, כשאתה משתמש, כשאתה רגיל, כשאתה אומר את המילה אמונה, אתה מפרש לעצמך את פירוש המילה הזו, זה פירוש שלישי למה ש... שלישי או שני וחצי ממה שאני אומר פה. כי אתה מגדיר את מושג האמונה בשפה הזו, שהיא אומרת שעדיף ממנה ידיעה וביטחון, זה דבר שאני לא יכול, אני לא מבין אותו בדיוק, לא יכול להוכיח אותו בדיוק, לא יכול לדעת אותו בדיוק, ומכל מקום אני נוטה איכשהו להתייחס אל זה כאילו זה אמת. אז זה נקרא אמונה. לפעמים קוראים לדבר זה אמונה חזקה. זאת אומרת, הלוך נפש, אדם חם מאוד על הדעה הזאת, על הרעיון הזה, על העמדה הזאת. וקשוחה מאוד על העניין, הוא אומר, אני מאמין. ואז האוריינטציה אומרת, מה זה אמונה? אמונה זה עניין שהוא משהו ביניים, בין רגש לדמיון. זאת אומרת, אדם מרגיש, משום מה מרגיש. למה בן אדם מרגיש ככה? אתה לא יכול לשאול למה בן אדם מרגיש ככה, אני מרגיש, זהו. גם אתה לא יכול לבקש ממני להוכיח את הרגשותיי, כי זה ככה. זה לא נושא לוויכוח. אז במסגרת זאת, אז יש מה שנקרא אמונה. זה מה שבתרבות המודרנית קוראים הפנת. הפנת זה אדם שהוא חם מאוד על איזושהי דעה, איזושהי עמדה, זהו. אין לדון על הנושא הזה. כי כשהוא מאוד מאוד אכפת לו מזה, אז זה אותו, עושה אותו מאמין. מאמין, פונדמנטליסט, פנאט. יש בזה כישלון בסיסי, מבחינה מוסרית, אישיותית. מישהו כזה מאמין. כל פעמים אנחנו קצת מבועלים ממאמינים כאלה. כל פעמים אדם תרבותי, אדם מוסרי, אדם שכלי, אדם מפותח, הוא קצת, לא עושה לו טוב האמונה הזאת. וגם אנשי האמונה, אז לפעמים אומרים, תראה, עכשיו זה שתי אסכולות. יש אסכולה קלאסית של הדעת באיזה ורסיה נוצרית שלה, מקדם תהליכים. אז היא דווקא אומרת שהכיוון הזה של האמונה, זה האמונה, זה באמת העניין. תאמין, והאמונה עדיפה מדברים שאתה יודע, והאמונה עדיפה מדברים שאתה בטוח בהם. כי בזאת נבחן אם באמת אם אתה מאמין בקדוש ברוך הוא. קדוש ברוך הוא זה לא בגלל השכל שלך, קדוש ברוך הוא זה לא בגלל הביטחון שלך, בגלל האמונה. ומישהו מאמין באל, הוא אנושה. הוא זה שבאמת ישו יגאל אותו מהגיהינום. אבל אנחנו לא מעוניינים שישו יגאל אותנו מהגיהינום. לא זקוקים לזה לחלוטין. טוב לי להיות בגיהינום. אשר שיש יגאל אותי משהו. על כל פנים, פירוש המילה אמונה אצלנו הוא רחוק מאוד. על כל פנים, בהגדרה שאמרתי פה עכשיו, זה רחוק מאוד מהמובן הזה של האמונה. סליחה? לא שומע.
יש פסוק
שמאמת את מה? אני כבר אמרתי לכל פחות שניים אם לא שלוש אמונות. אמרתי זה. מה שאני מגדיר המון פסוקים מה שאתה הזכרת צדיק באמונתו יחיה כן? ואמונתך בלילות ואבו גוי צדיק שומר אמוני הרבה מאוד פסוקים עכשיו אבל סביר שהרבה מאוד מהפסוקים של התנך הם מסבירים את המושג אמונה כמו שאמרתי חדשים לבקרים רבה אמונתך לא יודע, תגיד לי איזה פסוק בתורה. הפסוק שאמרתי, פתי יאמין לכל דבר, זה לא. האמונה הזאת זה לא האמונה של רבה אמונתך. ומן הסתם יש עוד כמה מקומות, כי זה לגיטימי להשתמש במילה אמונה בכל מיני צורות. ויכול להיות שהתנך, בטח חז"ל, בטח בשפה, ראשונים, אחרונים, משתמשים במילה אמונה בהרבה מאוד הרבה מאוד משמעויות. וזה גם לא מוכרח להיות רק, עוד פעם אני אומר, אני התחלתי לפרוס לך פה 2.5 פירושים למילה אמונה, אבל זה לא הנושא שלנו פה עכשיו, אני רק בא לתת לך דוגמה, אבל באמת אפשר להמשיך, ועוד יש הרבה מאוד משמעויות שהן וריאציות ולפעמים דברים שונים. העיקר, לא נכון, זאת אומרת, כשאני בא ואני נותן הגדרה, אני משתדל להתכוון למה שאני מדבר. אמרתי, האמונה פה, האמונה, האמת באמונה, וזו הגדרת המילה אמונה. אמרתי, פה. עכשיו, אל תקשה עליי, לא לגיטימי, לא נימוסי, להסיט לנו את הדיון ולהגיד, רגע, לא עדיף שתהיה ידיעה או ביטחון, כי אתה עושה את אשר לא יעשה, לא שם לב למה שאמרתי, נשאר בהגדרתך שלך למושג האמונה, שהיא לגיטימית, היא לגיטימית. אבל תאמין לי שהיא לא עדיפה מההגדרה שלי. סליחה? אין בעיה. אני רק אומר, עכשיו שאני נותן הגדרה, אז עכשיו אני מתכוון למה שאני אומר. ומכאן ואילך זו הגדרה, פה. עכשיו, שים לב, זה לא מוכרח להתאים ממה שאתה מכיר. רק עד ארבע. או שזה יעמוד בצד מה שאתה מכיר, או שזה יעמוד בניגוד למה שאתה מכיר. אבל אני לא צריך להסביר דברים על פי מה שאתה מכיר. כן. כן. אני חושב שאני מבין, רק אני תמה עליך שאתה שואל אותה. מה זה? חני, יכול לענות בקצרה. זה האמת השאיפית, והאמת הקונספטואלית, והאמת. זה ודאי האמת השאיפית. אז תיזכר בפרק ההוא שם בספר, אז אין מקום לשאלתך.
האמת השאיפית היא אל הכלליות, מילון...
מה זה אין לכלליות? היא הכלליות המוחלטת. עכשיו, היא גם הולכת וטובעת את הכלליות הקונספטואלית, את הכלליות ההכרתית, כל מה שאתה יכול להכליל מבחינה מדעית. אבל אדרבה, הכללה המדעית היא איננה הכללה המוחלטת, והכללה החפצית, האידיאלית, המגמתית, היא הכללה המוחלטת. אז אדרבה, עד שאתה עושה קושייה, זה התירוץ. באמת האמת, ובאמת הכלליות, זו שאיפה. נקודת הראשית של האמת זו השאיפה. והנקודה התחתונה שלה, זה הכרה. יכול להיות, אנחנו שואפים להכיר, להשיג. אבל סך הכל, מה שנותן לה את הערך, זה האלף שבה, אחרת זה מת. בצד הקשר לאלף, אז יש ערך. מה שמתחתיה. קונספטואלית, אולי. אני יודע, זה כבר דרשנות גמורה מה שאני עושה, אבל בסדר, הבנו. כן. טוב, אז עוד פעם חזרה למשפט שלנו. מרכז החיים של נשמת ישראל במקור הקודש הוא. דרך אמת ואמונה נולדנו, ובה אנחנו מתגדלים. ניזנו. שנולדנו. עוד פעם?
עם ישראל.
טוב, עוד יותר טוב אם היית אומר ישראל, ואז הייתי מפרש את המילה לא עם ישראל, אלא כנסת ישראל. זה עוד יותר טוב. בסדר, אפילו לגיטימי להגיד עם ישראל. העיקר זה לא אנחנו, לא אני ואתה. כי הנו הזה, זה הרבה פעמים הרב, הרב, אנו של הרב זה אנו, כלומר כנסת ישראל, כמו שהוא יגיד פה כמה פעמים בספר. כנסת ישראל, דרך אמת ואמונה נולדנו, אני לא בטוח שהמילה נולדנו זו מילה שמתארת משהו היסטורי. כי אולי כן, ואז מה שאמרת עם ישראל, אז זה יותר טוב ממה שאני אומר. אבל אני רוצה לפרש לא ממש עם ישראל, עדיין להישאר בספירה הנשמתית. אז זה לא משהו היסטורי, זה משהו מטה-היסטורי. נולדנו, זאת אומרת, כמו נוכרנו. זאת אומרת, באנו מהמקור ומהמעיין היולד אותנו. זאת אומרת, יש את המקור האלוקי, והנה המעיין הנשמתי של כנסת ישראל, והוא מוליד אותנו. ואז מופיעה, נולדת הנשמה הזאת, שנקראת כנסת ישראל, והנה היא בסוף תופיע עלי אדמות בתבניות הרוחניות האלה, של הנטייה המעשית הלאומית, של הנטייה הרוחנית. בסוף תופיע בתור כוחות נפשיים ממשיים, תודעה ממשית של חברה וקיבוץ ועם. והנה, שם בסוף יתחילו ילדים להיוולד. ואז אנחנו נגיד נולדנו. אבל זה בכמה רמות למטה ממה שאני חושב שהרב מדבר פה. אני רוצה לפרש את זה, עדיין הוא מדבר שם בשמי מרומים. למרות שהוא מדבר, נולדנו. אם כי, יבוא מי שיגיד, לא, בוא נפרש את זה, נולדנו, זאת אומרת, נולדנו עלי אדמות, עם ישראל הופיע. יאללה, נו, מה זה לטוב השבת? נולד יצחק, אבינו. יאללה, נו, עוד מה זה לטוב. יוולד, אז נולדנו. מכוח מה נולדנו? מכוח האמת והאמונה שבשורש נשמעת כנסת ישראל, שהיא הולכת ובסיכומו של דבר מופיעה את הנשמות הממשיות. אברהם, יצחק, יעקב, ותולדותיהם, אלה תולדות. יצחק בן אברהם. אברהם הוליד את יצחק. אבל הלידות האלה והתולדות האלה הם המשך האמת והאמונה, הם דרך האמת והאמונה. והאמת והאמונה, בסיכומו של דבר, מתורגמות כאן עלי אדמות. פירוש שני. טוב, שומע ישמע, בוחר יבחר. אני קצת אוהב את הפירוש הראשון. אבל אין לי הוכחה עליה. כן.
לגבי הפירוש הראשון, איך להסביר את אובן, אנחנו מתגדלים. האם יש שינוי בכנסת ישראל למעלה?
כן, כנסת ישראל הולכת ומתגדלת, כנסת ישראל חושפת את שורש נשמתה, כנסת ישראל הולכת ומופיעה ביפעת תפארתה, והכניסה הנשמתית, המעיינית והמקורית שבנשמתה, הנה נותנת את רישומה, אדרבה, וזה אני מסכים, במה כנסת ישראל מתגדלת, ככל שיש ביטוי כזה ברפלי תואר, אבל אומר, ככל שהיא משלשלת את רגליה יותר מטה, כך היא מתגדלת בקומתה הפנימית, מילים אחרות. ככל שבאמת הדברים מופיעים, סיכמו של דבר, באופן של הפירוש השני, אז זה גורם, זה באמת הופעת והגידול של הפירוש הראשון. אז סך הכל, מבחינה מציאותית, אין הבדל בין הפירושים.
זה לא רק
שכנסת
ישראל היא משהו קבוע,
כנסת
ישראל היא משהו קבוע,
כשינוי בהופעה, אלא גם בפוטנציאל יש... לא יודע. לא יודע. כי אתה יכול להגיד, כנסת ישראל זה נשמה. ומה שאנחנו רגילים להגיד ביחס לנשמה, נכון ביחס לכנסת ישראל. יש שינוי בנשמה? אתה אומר שלא. ואפשר להגיד שכן. כי היא... אז בסדר, רגילים להגיד שלא, כי הנשמה היא תאורה ולא משתנה. אבל מכל מקום, יורדת הנשמה למטה כדי, לא יודע מה. כדי ש... לא תהיה, לא תוכל נהמת כיסופה. אז היא מרוויחה משהו מזה. ירידה לצורך עלייה נוהגים לשיר, נכון? אז היא מתעלה נשמה. אנחנו אומרים שיהיה עילוי נשמה. אז הייתה נשמה לא מעולה ונשמה מתעלה. שלא לדבר על זה שיש פעם בביטוי באורות התשובה, ששם הרב מתבטא, נטמעה נשמה, טומאת נשמה. צריך להבין, כן, היא לא משתנית, אבל כשהיא מתגלית, אז השאיפה הפנימית שלה יוצאת אל הפועל, וזה שלמות לה. אז...
אם הסיבה לנשמה היא
שלמות,
אז מה השינוי?
בסדר. אני יודע. אם נגיד סיגי הנשמה, הם לא הנשמה. אם תגיד סיגי הנשמה, הם הצדדים הרוחניים, הנפשיים. משם הסיגי. נכון, בסדר. העיקר אפשר גם בלפי הפירוש הראשון להסביר מה זה ובה אנחנו מתגדלים. כנסת ישראל מתגדל. ומכאן אני מציע ירידה נוספת. ולפי הפירוש השני זה לא ירידה נוספת אלא עוד משפט באותו גובה. אין בנו ערכים פרודיים, האחדות שוכנת בנו, ואור השם אחד חי בקרבנו. האמת היא שעכשיו אני חושב לפי המשפט הזה, שקצת ראיה לפירוש השני. כי זה נשאר באותו נו, ואין פה סימון, אין פה סימון של מעקף. אז אם כך, אז נגיד בנו, אז כמו שאמרת, אז זה יהיה פירוש יותר טוב. עם ישראל, אנו, עם ישראל. ואז הפירוש השני. ואז אין בנו ערכים פרודים, כי אי אפשר להישאר בפירוש שלי הראשון, במשפט הזה פה, אחדות שוכנת בנו. אחדות לא שוכנת בכנסת ישראל. כנסת ישראל היא האחדות. אור השכינה הוא כנסת ישראל. האידיאל ישראל היא השורה באומה כולה, העושה אותה לחטיבה אחת בכל דורותיה. זה לא מתאים, כי האחדות השוכנת בנו, אור השם אחד חי בקרבנו, זו הכנסת ישראל. זה החיות של אור השם אחד החיה בקרבנו, אז נוף, כבר זה יותר מתאים להגיד עם ישראל. שזה כבר הממד ההיסטורי הממשי. טוב. אז אין בנו ערכים פרודים. למה? כי האחדות שוכנת בנו. ואור השם אחד חי בקרבני. מה זה אין בנו ערכים פרודים? אין לנו את הנטייה לראות את הדברים ולא קשר מדבר לדבר. יש לנו אוריינטציה בסיסית לנו, לעם ישראל, למושפע מרוחו החיה, הכנסת ישראל. יש לנו נטייה לראות את האורגניות שבכל. יש לנו את הנטייה לחוש, את האחדות שבכל. הכל זה זרם חיים אחד. הכל זה איש אחד. כל ההוויה זה איש אחד. כל האנושות זה איש אחד. ודאי שעם ישראל זה איש אחד. הכל אחדותי. הכל קשור עם הכל בקשר של חיים. זו אוריינטציית היסוד של התרבות הישראלית, של החיים הישראלים, של שאיפת החיים הישראלים. אחות לנו קטנה, ברוח פרשות שבוע אלה, אחות לנו קטנה זה אברהם אבינו, שאיחה את כל באי העולם. אב המון גויים נתתיך. זה מה שמתגלה פה. הוא אבא של כולם. אבא של כולם לא מוכן לוותר אפילו על הילד מסדום. קשה, לא שמח, כי הוא קשור עם הכל. הוא אבא של הכל, הוא חי עם הכל. אבל פה זה יותר מאשר אבא. זה תחושת האחדות עם הכל. אין בנו ערכים פרודים. הכל אחדותי. האחדות שוכנת בנו. כלומר, תביעת האידיאליות שתגלה שכל התנועות הקוסמולוגיות, ההווייתיות, התרבותיות, של הציביליזציות השונות, ותנועות האומנות, והדתות, והאמונות, והשיטות הכלכלה, והמוסר, וכל מה שאפשר לעלות ואי אפשר לעלות על הדעת, ויש בחיים ובתנועותיהם, הכל אל מקומו זורח שואף הוא שם, במקום הוא אחד. יש רוח אחת בכל, והכל באמת שואף להתכנס לאידיאל אחד, והכל בונה את האידיאל אחד, והכל נצרח. האחדות שוכנת בנו, ככה זה מופיע בנו, זה תכונת החיים שלנו, ומתוך כך תכונת הרוח ותכונת הנפש, והמידות, והבשר. אין בנו ערכים פרודים, האחדות שוכנת בנו, ואור השם אחד חי בקרבנו. כשאנחנו תכף, הנה כבר צריך להגיד השם אחד של ערבית, אז למה אנחנו מתכוונים? שמה ישראל, אז השם הוא אחד. השם אחד, הוא חי בקרבנו. מלוא המשמעות של המילה הזאת, השם אחד, זה מה שמתגלה בחיות הישראלית. באידיאל החי בכנסת ישראל, שם מתגלה הערך המוחלט, העליון, השורש, שורש, 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 שורשי של הכל, שהכל הולך וחושף אותו, וממילא יש רק עניין אחד במציאות. וזה בהוויית החיים שלנו מתגלה. תוכן, השם אחד חי בקרבנו. שמה ישראל? שמה ישראל כמו וישמע שאול את העם. וישמע, זאת אומרת, ריכז, ועשה אותם כולם ממושמעים אל תוכן אחד. וישמע, ויאגד, ויאחד. שמה ישראל, תתאגד ישראל, תפוס ריכוז אחד. כשאתה, ישראל, אחד, השם אלוקנו אחד. פה, יש את הזכות לדבר על האחדות האלוקית, אחרת זה יתפס, כי זה אחדות מונותואיסטית, אלא זה כוח עליון, אחד מסתובב שם בבדידות בשמיים, וכל מיני ציורים פגניים, מסוכנים מאוד, עלולים למלא את המוח, במחשבות ודמיונות הוול. אבל מתוך שמה ישראל, יש משמעות קדושה למושג השם אחד. טוב, המשך יבוא.